העימות הגדול
פרק שביעי היפרדותו של לותר מרומא. האדם הבולט ביותר בקרב המאמינים שנקראו להניג את הקהילה המשיחית ולהובילה מחשכת שלטון האפיפיורות אל אור האמונה הצרופה היה מרטין לותר. קנאי נלהב ומסור שלא ידע פחד זולת יראת אדוני ולא הכיר בשום תשתית לאמונה זולת כתבי הקודש. הוא היה האדם הנכון בזמן הנכון. אלוהים חולל דרכו גדולות ונצורות לשם תיקון הקהילה המשיחית והארת העולם. בדומה למבשרי הבשורה הראשונים, לותר בא מעוני ומחסור. הוא נולד למשפחה גרמנית כפרית, והעביר את שנותיו הראשונות בבית המשפחה הצנוע. האב שעבד מדי יום כקורא, ייעד את משכורתו ללימודי בנו. הוא שאף שהוא יהיה עורך דין. אך אלוהים ייעד להפוך אותו לבנאי בהיכל הכביר שהלך ונבנה באיטיות קום שבת במהלך הדורות. קשיים מחסור ומשמעת נוקשה היו בית הספר שאדוני בחוכמתו האינסופית הכין ללותר לשם הכשרתו לשליחות החשובה ביותר של חייו. אביו של לותר היה אדם בלופי חזק, אדם שקול ונחוש, ישר דרך, החלטי וגלוי, ומילא את חובותיו בנאמנות, יהיו התוצאות אשר יהיו. כאדם מעשי ובעל חושים בריאים, הוא התייחס למוסד הנזירות בחשד. לפיכך, הוא הביע מורת רוח גלויה כאשר לותר יצרף למנזר ללא הסכמתו. חלפו שנתיים עד שהאב התפייס עם בנו, ואף לפי כן הוא נותר איתם בדעותיו לגבי מוסד הנזירות. הוריו של לותר חינכו והכשירו את ילדיהם בדאגה רבה ובאהבה רבה. הם שללו ללמדם להכיר את אלוהים ולפתח מידות טובות משיחיות. תפילתו של האב שביקש מאדוני שילדו יזכור תמיד את שם אדוני. הגיע בדרך כלל לאוזני בנו. יום יבוא שבו היא תסייע ללותר בקידום האמת שלו. הורים אלה ניצלו בלעד כל יתרון וכל דרך לביטוח תרבות השכל והמוסר, ככל שהתאפשר להם בחיי עמלם. מאמצים שנועדו להכשיר את ילדיהם לחיי יראת שמיים ויצרנות, היו כנים ושקדניים, שנחישותם ואופיים חזק. לפעמים הם השליטו משמעת קשה מדי. אך מתקן הדעת עצמו, על אף שהיה מודע לעתים לטעויותיהם מתחומים מסוימים, היה את חינוכם בעין יפה ולא סבר שיש לגנותו. המורים בבית הספר שלו נשלח משחר ילדותו, נהגו בו ביד קשה ואפילו באלימות. כה גדולה הייתה דלותם של הוריו שכאשר צעד מביתו לבית ספרו שמוקם בעיר אחרת, הוא נאלץ במשך זמן מה להשיג את מזונו באמצעות שירה מדלת לדלת. ולעיתים קרובות ידע רעב. הרעיונות הדתיים, הקודרים וחדורי הדעות הקדומות שרווחו בימיו מילאו את ליבו פחד. מדי לילה הוא עלה על יצועו בלב דואב, עודו מצפה בחיל ורעדה לעתיד אפל. אחוז אימה מן המחשבה על אלוהים כאל נוקשה, קפדן וקשוח, כעריץ אכזר, ולא כאב שמימי אוהב ורב חסד. ואף על פי כן, חרף הקשיים, הייאוש והגורמים המרתיעים הגדולים והקשים שניצבו בדרכו, הוא חתר קדימה בנחישות לקראת השגת מצוינות שכלית ומוסרית גבוהה שליבו נמשך אליה. צמא לידע ואופיו הרציני והמעשי הובילוהו לשאוף להישגים ממשיים ומעשיים, ולא להישגים שטחיים ורבתניים. כאשר החל את לימודה באוניברסיטת הארפורט, כשהיה בן 18, היה מצבו טוב יותר, וסיכוייו זוהרים יותר משל בשנות חייו הראשונות. הוריו, שבזכות חסכנותם וחריצותם רכשו שם טוב ומיומנות, יכלו עתה להושיט לו את כל העזרה שנזקק לה. השפעתם של חבריו הנבונים הפיגה במידת מה את ההשפעה הקודרת של חינוכו הקודם. הוא נרתם ללימוד כתביהם של המחברים המעולים ביותר, עצר בשקדנות את רעיונותיהם החשובים ולמד מחוכמת החכמים. אפילו תרת המשמעת הנוקשה של מוריו הקודמים הוא הוכר כאילוי מבטיח. עתה, בזכות השפעות טובות יותר, התפתח מוחו במהירות. זיכרון חד, דמיון פורה, שכל ישר ושקדנות בלתי נלאית, כל אלה מקמו אותו במהרה בשורה אחת עם החברים המצטיינים ביותר בכיתתו. משמעת שכלית ורוחנית חידדה את שכלו, את כושר הבחנתו, והבשילה את תובנותיו, דבר שהכשירו למאבקים שעימה מתמודד במהלך חייו. יראת אדוני שכנה בליבו. סייע לו להתמקד במטרתו ודרבנה אותו להתהלך בענווה יתרה לפני אלוהים. הוא חש תמיד את תלותו המוחלטת בעזרת אדוני, ומעולם לא שכח להתחיל את היום בתפילה כשליבו עותר לאדוני ללא ערף להדרכה ולתמיכה. הוא נהג לומר, תפילה נכונה אינה נופלת דרכה מלימוד. באחד הימים כשסקר את ספריית האוניברסיטה, מצא בעותק של כתבי הקודש בלטינית. עד כה, מעולם לא ראה ספר כזה, אפילו לא ידע על קיומו. הוא שמע קטעים מן הבשורות והאיגרות שהוקראו לקהל המתפללים בשעת התפילה בציבור. הניח שהן הן כתבי הקודש בכללותם.
עתה, לראשונה בחייו,
הוא הביט בעותק שלם של דבר אדוני.
הוא נבדה בדפיו הקדושים ויראת כבוד מעולה בפליאה, קרא בהתרגשות עזה ובלב פועם את מילות החיים, ומדי פעם עצר כדי להכריז, הלוואי שאלוהים יניק לי עותק הזה. מלאכי השמיים עפפו, וקרני האור שנוגעו מכס הכבוד של אדוני חשפו לנגד עיניו את אוצרות האמת, והאירו את עיני רוחו. מאז ומתמיד הוא חשש שמא יפגע באלוהים, אך אתה הבין שאינו חוטא, אמונה חזקה זו אחזה בליבו בעוצמה רבה מתמיד. תשוקה עזה להשתחרר מן החטא ולהתפייס עם אדוני גרמה לו לבסוף להסתגר במנזר ולהקדיש את חייו לנזרות. כאן הוא נדרש לבצע את העבודות הנחותות, הקשות והמשממות ביותר, ובנוסף לחזר על הפתחים כדי לקבץ נדבות ומזון. הוא היה בגיל שבו הלב נחשף לרחוש כבוד והערכה, ולכן עבודות בזויות ומייגות אלה השפילו את רגשותיו הטבעיים. ואולם, הוא נשא את השפלתו באורך רוח מתוך אמונה שהיא נחוצה לו בעתיים של חטאיו. הוא הקדיש ללימוד כל רגע כשהתאפשר לו לחדול מעמל יומו ומחויבותיו. הוא הדיר שינה מעיניו כדי ללמוד, והתרעם אפילו על הזמן שהתבזבז על רוחותיו הדלות. יותר מכל דבר אחר הוא התענג על לימוד דבר אדוני. הוא מצא עותק של כתבי הקודש שחובר בשלשלאות אל כותל המנזר, וקרא בו לעתים תקופות. כאשר השתכנע ביתר שאת שאינו חוטא, הוא ניסה לרכוש מחילה ושלווה באמצעות סגפנות, גמילות חסדים ופיתוח מידות טובות. הוא חי בתנאים קשים, ניהל חיים קפדניים וסגפניים, ובעזרת צומות, על קרות ותפילות ליליות, התאמץ להכניע את יצר הרע, את מילותיו הרעות, שחיי המנזר לא הפחידו אותם ולא הביאו לו שום הקלה. הוא לא בחל בשום קורבן שבאמצעותו יוכל להשיג את הרת הלב, שתסייע לו לעמוד זכאי לפני אדוני. הייתי באמת נזיר אדוק, אמר בשלב מאוחר יותר בחייו. סייעתי לכללי המסדר שלי בקפדנות כה יתרה, שאינני מוצא את המילים לתאר זאת. אילו נזיר היה זכאי לנחול גן עדן, באמצעות מעשה בחיי הנזירות, אין לי שום ספק שהייתי זכאי לכך. אילו הייתי ממשיך בסיגופים ובסבלים האלה, זמן רב יותר, הייתי מגיע עד שערי המוות. כתוצאה ממשמעת חמורה מיוסרת זו, נחלש לותר וסבל מתקפי התעלפויות והביטות, שמתוצאתיהם לא יחלים לגמרי מעולם. אך עם כל מאמציו, נשמתו המיוסרת לא מצא מנוח. הוא הגיע לסף ייאוש, כשנדמה היה לו שהכל אבוד, אדוני הקים למענו חבר ועוזר. סטופיץ, המשיחי האדוק, הביא ללותר את דבר אדוני, והפציר בו להתיק מבטו לעצמו. לחדול להגות בעונש הנצחי על חילול תורת אדוני, לעשות מבטו לישוע, מושיעו, שמעניק מחילה על חטאים. במקום לענות את עצמך בגין חטאיך, אשלר את עצמך לזרועות גואלך. פתח בו, פתח בצדקת חייו, פתח במותו המכפר. הקשב לבן האלוהים, ולבש בשר ודם כדי להעניק לך הישוש על חסד האל. אהוב את האחד שאהב אותך מלכתחילה. אלה היו דבריו של שליח החסד הזה, שהותירו רושם עז בליבו של לותר. מקץ מאבקים רבים בחטאיו, אותם טיפח שנים רבות, הוא הצליח להבין את האמת, וסוף סוף ירדה שלווה על נשמתו המיוסרת. לותר הוסמך לכמורה, ונקרא לעזוב את המנזר ולכהן כפרופסור אוניברסיטת ויטנברג. כאן הוא נרתם ללימוד התנ"ך והברית החדשה בשפות המקור. הוא החל לעצות על כתבי הקודש, ספר תהילים, הבשורות והאגרות הובהרו לקהל מאזיניו שהתענג על דבריו. סטופיץ, חברו ורבו, האיץ בו לעלות על בימת הכנסייה ולהטיף את דבר אדוני. לותר היסס, שכנך שאינו ראוי לדבר על בני האדם בשמו של המשיח. רק מקץ התלבטות רבה ומאבק פנימי ממושך, נכנע להפצרות חביריו. כבר אז היה בקי בכתבי הקודש, וחסד אדוני נח עליו. רהיטותו שבתה את לב מאזיניו, הבהירות והעוצמה שבהן הציג את האמת שכנעו את שכלם, ולעתו נגע בלבם. לותר היה עדיין בן נאמן לכנסייה הקתולית, הוא לא חשב ולו לרגע להתנתק ממנה. מיד ההשגחה הוא הונחה לבקר ברומא. הוא יצא על הדרך ברגל, והתאכסן במנזרים שניקו על דרכו. במנזר אחד באיטליה הוא נמלא פליאה מן העושר, פאר ההוד והמותרות שחזה בהם. הנזרים שנהנו מהכנסות נאות כיאה לנסיכים, חיו בדירות פאר, התהדרו בבגדי השרד המפוארים והיקרים ביותר וסעדו כיד המלך. מחששות כבדים ובכאב מר, השווה לותר בין חיי השבע שלהם לחיי ההתקרשות העצמית והתלאות שלו. הוא חש מובך ומבולבל. סוף סוף חזה באופק, בהיר השוכנת על שבע גבעות. התרגשות הזה השתתח על אדמה וקרא, רומא הקדושה, מברך אני אותך לשלום. הוא נכנס לעיר, ביקר בכנסיות, הקשיב לסיפורים הנפלאים שסיפרו הכמרים והנזרים, וביצע את כל חובותיו הדתיות. בכל מקום חזה במראות שהפתיעו והביטו אותו בעת ובעונה אחת. הוא נוכח לדעת שכל הכמרים בכל המעמדות בכמורה ביצעו חטאים. הוא שמע את הבישופים מספרים בדיחות גסות, ונחל בחילול הקודש שלהם אפילו בשעת התפילה בציבור. כאשר התערב עם הנזרים והאזרחים, הוא נתקל בעוללות, פזרנות ושחיתות. בכל מקום שאליו נשאו אותו רגליו, הוא מצא חילול קודש במקום קדושה. הוא כתב, לא יאמן אילו חטאים ומעשי אכזריות מתבצעים ברומא. חובה לראות ולשמוע אותם כדי להאמין בכך. לכן נהוג לומר, אם יש גיהנום, רומא בנויה עליו. רומא היא תאום שכל החטאים נובעים ממנה.
בצו האפיפיורי שיצא לאחרונה, הובטחה מחילת חטאים לכל מי שיעלו על ברכיהם במדרגות פילטוס. על פי המסורת, המושיע ירד במדרגות הללו כשעזב את היכל המשפט הרומי, והוא עבר בדרך נס מירושלים לרומא. באחד הימים, כשלותר טיפס בהתלהבות ובמסירות יתירה במדרגות פילטוס, הוא שמע לפתע קול רועם שפנה אליו ואמר, צדיק באמונתו יחיה, אל הרומים א' 17.
הוא קם, נעמד על רגליו ונז במהירות מן המקום, בבושה ובאימה. הפסוף נחת עמוק בליבו ולא איבד מעולם את השפעתו הרזה עליו. מאותו יום ואילך, ראה לותר בבהירות רבה יותר את האיוולת שבתליית מבטחנו במעשינו הטובים כדי להיוושע, ואת הצור באמונה צרופה וחזקה במעלותיו ובזכויותיו של המשיח. אינם נפקחו לאמת ולא יעצמו שוב לעולם, להטיות, לתורות השקר ולאשליות של הכנסייה הקתולית. כאשר הסבת פנה מרומא, הוא אף פנה לעורף בליבו. ומאז זה הילך הנתק הלך ונפאר עד שהוא ניתק את כל קשריו עם הכנסייה הקתולית. עם שובו מרומא הוא קיבל מאוניברסיטת ויטנברג דוקטורט בלימודי דת. תה עלה בידו להקדיש את עצמו יותר מאי פעם להתעמקות בכתבי הקודש החביבים עליו. הוא נשבע ללמוד אותם בקפדנות ולהטיב בנאמנות את דבר אדוני, ולא את הפרשנויות הדוקטרינות של האפיפיורים. וזאת כל ימי חייו. כבר לא היה אך ורק נזיר או פרופסור, אלא מבשר מוסמך של כתבי הקודש. נקרא לשרת כרוהה שירא צאן המרית של אדוני, שרעבו וצמו לאמת. הוא הכריז בתוקף כי אל למשיחיים לקבל תורות כלשהן, זולת אלה מבוססות על סמכות כתבי הקודש. מילים אלה פגעו בתשתית שלטון הכנסייה הקתולית. הן החילו את עיקרון היסוד של הרפורמציה. לותר ראה את הסכנה התמונה ברוממות תיאוריות אנושיות מעל דבר אדוני. הוא תקף ללא חטא את הבוגדנות הרעיונית של המורים, ויצא נגד הפילוסופיה ותיאולוגיה שהשפיעו כה רבות על בני האדם. הוא הוקיע לימודים כאלה כחסרי ערך ומזיקים, אף ניסה להפנות את ליבם של מאזיניו מן הפלפלנות של הפילוסופים והתיאולוגים לאמיתות הנצחיות שהוצגו בידי הנביאים והשליחים. המסר שיצא מפיו של לותר על אוזני ההמונים הלהוטים היה יקר מפז. הבשורות הטובות על אהבת המושיע, על הוודאות של קבלת מחילה ושלום, באמצעות דמו המכפר, מילאו את ההמונים שמחה, הפירו בליבם תקווה לחיי נצח. קרני האור שזכו בוויטנברג הגיעו למקומות הנידחים ביותר בקצוי התבל, ויעירו את העולם בעוצמה רבה יותר באחרית הימים. אולם, אור וחושך עיניים יכולים להתמזג יחדיו. האמת והשקר שרויים בסכסוך שאין להכניעו. לרומם את האחד ולהגן עליו, משמעו לתקוף ולהדיח את השני. מושיעינו בכבודו בעצמו הכריז, לא באתי להטיל שלום, אלא חרב. מתי יוד 34. מקץ שנים ספורות מתחילת הרפורמציה אמר לותר, אלוהים אינו מוביל אותי, אלא דוחף אותי קדימה. איני אדון למעשי, הייתי שמח לחיות בשקט ובשלווה, אך אני נדחף לתוך מאומות ומהפכות. אתה הוא יאלץ להילחם על עמדותיו. הכנסייה הקתולית סחרה בחסדי האל, שוכנותיהם של חפני הכספים, מתי, כ"א 12, מוקמו ליד מזבחותיה, וקריאות המוכרים והקונים הנדדו באוויר.
הכנסייה שביקשה מחסידיה תרומות לשם הקמת כנסיית סנט פיטר ברומא, מכרה כתבי מחילה על חטאים. כתבי המחילה ניתנו בסמכות האפיפיור.
היכל עבודת האל ייבנה במחיר פשע. אבן הפינה תונח תמורת עוונות. ארדיו כאן אמצעים שרומא נקטה בהם כדי להצים את כוחה, הם שהטילו מכת מחץ על כוחה וגדולתה. זה היה הדבר שעורר את אויביה הנחושים והמוצלחים ביותר של הכנסייה הקתולית, והובילם למאבק שעירר את כס השלטון האפיפיורי ודחף את הכתר מראשו של האפיפיור. טטזל, הקומר שמונה על מכירת כתבי המחילה בגרמניה, הורשע בפשעים השפלים ביותר נגד החברה ונגד תורת אדוני. החלחה שחמק מן העונש שהוטל עליו בגין פשעיו, הוא עסק בידי הכנסייה כדי לקדם ביתר שאת את המיזמים הלא מוסריים של האפיפיור, שנועדו לספק את אהבת הבצע שלו. בזאת מצח רבה יותר, הוא שב וחזר על השקרים הבוטים ביותר, וסיפורי הבדים המופלאים ביותר שנועדו להוליך שולל את העם הבור, התמים, חדור האמונות התפילות. אילו החזיקו בני העם בכתבי הקודש, לא ניתן היה לרום אותם כך. אך כתבי הקודש יוסתרו מפניהם כדי לשומרם בידי הכנסייה הקתולית, ולהצים את כוחם וממונם של מנהיגי השבטניים. בכל פעם שטטזל נכנס לעיר כלשהי, שליח נשלח לפניו והכריז, חסד האל והאב הקדוש באו בשערייך. או אז, תושבי העיר קידמו בברכה את המתחזה הכופר, כאילו היה אלוהים בכבודו ובעצמו שירד אליהם מן השמיים. המסחר הבזוי החל להתנהל בתור הכנסייה. טטזל שעלה לבמה, דיבר בשבחם של כתבי המחילה ואמר שהם המתנה יקרה ביותר מאת אדוני. הוא הכריז כי בזכות כתבי המחילה המוסמכים הללו, כל החטאים שהרוכש אותם יחפוץ לבצע לאחר רכישתם ימחלו לו, וכי אפילו חרטה אינה הכרחית. יתרה מכך, הוא הבטיח למאזיניו כי בכוחם של כתבי המחילה להושיע לא רק את החיים, אלא אף את המתים. וכי ברגע שהכסף נתרם לכנסייה, נשמתו של האדם שבעבורו שולם הסכום, תיחלץ מכור המצרף ותעשה לקהל גן העדן. כאשר שמעון המחשב ביקש לרכוש מן השליחים את הכוח לחולל ניסים, כיפה אמר לו, כספך יהיה איתך לאבדון, מפני שחשבת לקנות בכסף את מתנת אלוהים. מש ח' 20. ואולם רבבות בני האדם קיבלו בשמחה את הצעתו של טטזל. זהב וכסף זרמו לתיבת האוצר שלו, גאולה שנחשה בממון הייתה קלה יותר להשגה מגאולה הדורשת חזרה בתשובה. אמונה ומעמד שקדני כדי לעמוד בניסיון ולגבור על החטא. מלומדים בעלי יראת שמיים בקרב הכנסייה הקתולית התנגדו לדוקטרינת כתבי המחילה. בנוסף, אנשים רבים לא האמינו ביומרנות זו, שסתרה אין את ההיגיון ואין את ההתגלות האלוהית. איש מאנשי הכמורה לא עז להרים קולו נגד הסחר הלא הוגן הזה. הבני האדם החלו לחוש מוטרדים. רבים תהו האם אלוהים משתמש בכלי שרת כלשהם כדי לתאר את כנסייתו. לותר, שעדיין דבק בכנסייה הקתולית, המלא אימה מן ההסכמים המתאים והכופרים שיצאו הכמרים שמחו את כתבי המחילה. רבים מבני קהילתו רכשו את אישורי המחילה הללו, ובמראה החלו לבוא אל הרועה שלהם להתוודות באוזניו על שלל חטאים ולצפות למחילה, לא משום שחזרו בתשובה אמיתית ורצו להשתנות, אלא על סמך כתבי המחילה שרכשו. לותר סירב להעניק להם מחילה, וזרם שאלמלא ישובו בתשובה וישנו את אורחות חייהם, הם יעבדו בחטאיהם. ברום מבוכתם, הם פנו את טטזל והתלוננו על הכומר המוודא שלהם, שמסרב לקבל כתבי המחילה שטטזל הנפיק. אחדים מהם אף העזו לדרוש את כספם בחזרה. טטזל נמלא חימה, הוא הטיל על הכופרים קללות איומות ונוראות. הוא ראה להעביר מדורות בכיכרות הערים, והכריז כי בידו צו מן האפיפיור, לשרוף את הכופרים שהעזו לצאת נגד כתבי המחילה הקדושים שלו. לותר החל לבצע בהוז את מלאכת תיקון הדת כלוחם האמת. קולו שנשמע מבימת הכנסייה, יצא באזהרה רצינית, כנה וקודרת. הוא הציג בפני מאזיניו את טבעו המזיק של החטא, ולמתם כי נבצר מן האדם להפחית את אשמתו, או להתחמק מעונש בכוחות עצמו. דבר לא יועיל כאן. זולת חזרה בתשובה לפני אדוני, ואמונה במשיח שבכוחו להושיע את הרוטה. את חסד המשיח לא ניתן לרכוש בכסף, שכנו מתנת חינם. לותר יעץ למאמינים לא לרכוש כתבי מחילה, אלא לשאת את עיניהם באמונה אל הגואל הצלוב. הוא סיפר על חווייתו הקשה והמסרת, כאשר ניסה לשווא לרכוש גאולה באמצעות השפלה וסיגופים, והבטיח לשמיו כי רק אשר חדל להתמקד בעצמו, ושם את מבטחו ואמונתו במשיח, מצא שלווה ושמחה. שטטזל נמשיך במסחרו וביומרנותו הכופרת, טעם מתוקף כי בכוחם שכתבי המחילה למחול על החטאים, לותר החליט לפתור במחאה יעילה יותר נגד העוולות המשוות הללו. במהרה הגיעה שעת כושר. בכנסיית ויטנברג היו שרידים מקודשים רבים, שבימי קדושים מסוימים הוצגו בפני הקהל. מחילה שלמה על חטאים הוענקה לכל מי שביקר בכנסייה בימים קדושים אלה וערך וידוי. לפיכך, קהל רעב נער לכנסייה במועדים אלה. אחד המועדים החשובים היה חג כל הקדושים, שמשמש ובא. ביום שקדם לחג, לותר שצרף להמונים שעשו את דרכם לכנסייה, תלה על דלת הכנסייה דף עליו 95 השגות נגד דוקטרינת כתבי המחילה. הוא הכריז כי הוא מוכן ומזומן להגן על טענותיו ביום המחורת באוניברסיטה, ולהתמודד עם כל מי שיראו לנכון לתקוף אותן. הצעותיו השיגו תשומת לב עולמית. הם הוקראו שוב ושוב בכל מקום. שערה גדולה קמה באוניברסיטה והעיר כולה הייתה כמרקחה. השגות אלה חשפו את העובדה כי הכוח להעניק מחילה על חטא ולפתור את הרוטה מן העונש על חטאו, לא ניתן בעולם לאפיפיור או לכל אדם אחר. השיטה כולה הייתה פרסה, תחבולה שנועדה לסחוט כספים על הציבור באמצעות ניצול האמונות התפלות שהציבור מחזיק בהן. תחבולה מעט השטן, שנועדה לחסל נשמותיהם של אלה שדבקו בשקרים ויומרות של טענותיה הכופרות של הכנסייה. השגותיו של לותר עברו בברור כי בשורת המשיח היא האוצר היקר ביותר של הקהילה המשיחית. כי חסד אדוני נחשף בבשורה מורף ללא תמורה על כל מי שמבקש להיוושע באמצעות חרטה ואמונה. פסקותיו של לותר היוו הזמנה לדיון, אך איש לא עז לקבל את האתגר. סוגיות שהוא העלה התפשטו בתוך ימים ספורים ברחבי גרמניה, התדדו בתוך כמה שבועות ברחבי ארצות הנצרות. קתולים אדוקים רבים שראו וביקו את העוול הנורא הזה, שעבר בכנסייה, אך לא ידעו כיצד לעצור בו, קראו את ההצעות הללו בשמחה רבה וזהו בהן את קולו של האל. הם האמינו כי האדון הושיט את ידו רבת החסד כדי לעצור את גל השחיתות הגואה שנבע מן הכס ברומא. שרים ושופטי שלום סמכו בסתר ליבם על בלימת הכוח היעיר, שלא יתיר את זכות הערעור על החלטותיו. ההמונים הנבערים, אוהבי החטא וחדורי האמונות התפלות נבלו כאשר הפלפלנות המוטט שהפיגה את חששותיהם התמוססה. אנשי כמורה ערמומיים שראו כי מלאכתם מופרעה, אך נבצר מהם להמשיך לתת תוקף לחטא, הבינו כי רווחיהם עלולים להתמעט, נמלאו זעם והתלכדו כדי להילחם על עמדותיהם האמרניות. מתקן הדעת נאלץ לפגוש את אויביו המושבעים. אחדים מהם טענו שהוא פועל בבזיזות מתוך דחף רגעי. אחרים האשימו באומרנות וטענו שלא אדוני הנחה אותו, לגאוותו וחוצפתו אין שדרבנו אותו. הוא השיב להם, מי אינו יודע שרק לעתים רחוקות יכול אדם לקיים רעיון חדש, בלי שיתפס כגאוותן. ובלי שיהיו אשם בכך שהוא מחרחר ריבים. מדוע המשה וכל הקדושים המאמונים הוצאו להורג? מפני שמסרו רושם של אנשים יעירים שבזו לחוכמת החכמים של דורם, מפני שהם הציגו אמיתות חדשות, בלי שנועצו תחילה באורים ותומים של האסכולות הישנות. עוד הכריז, מה שאני מחולל אינו מתבצע בעזרת פיקחותו של האדם, אלא בעזרת עצת אדוני. אם מעט אלוהים יהיה פעולה הזאת, מי יוכל לעצור אותה? אם איננה מעט אדוני, מי יקדם אותה? לא רצוני, לא הרצון של כולנו, אלא רצון אבינו הקדוש שבשמיים הוא זה שיעשה. על אף שלותר הונה בידי רוח אלוהים להתחיל במלאכת התיקון שלו, הוא לא יבצע בלא מאבקים קשים. הגינויים והאשמות מצד אויביו, הדרך שבה הם הציגו את מטרותיו באור מסולף וגינו אותן, ומושבותיהם הרעות והמוטות על אופיו ומניעיו, כל אלה שתפו אותו כגל גואה ויותרו בו את אותותיהם. הוא היה משוכנע שמנהיגי העם, הם בכנסייה, והם בבתי הספר, יצרפו בשמחה למאמצי התיקון שהחל לחולל. מילות עידון מפיהם של נכבדים אלה הפיחו בליבו שמחה ותקווה. בציפייה ובכיסופים הוא חזר בשחר של יום בהיר יותר המפציע לכנסייה. החיידוד התהפך לתורחה ולרשעה. נכבדים רבים הם בכנסייה והם בשלטון המדיני השתכנעו באמיתות טענותיו. אך הם הבינו במהרה כי קבלת האמיתות הללו תהיה כרוכה בעריכת שינויים גדולים. לבאר אותן למאמינים וללמדם להיערך לתיקונים הדתיים, הווה אומר לערער על סמכות הכנסייה ברומא. לעצור את טון העתק המתגלגל ללא צרה, ובכך לקצץ את הבזבזנות, הפאר והמותרות של ראשי האפיפיורות. יתרה מכך, ללמד לבני העם לחשוב ולפעול על דעת עצמם כאנשים אחראיים. לבית אל ישוע בלבד כדי לזכות בגאולה, הווה אומר להדיח את האפיפיור מכיסו, ולחסל את סמכותו ואת סמכות הכנסייה. מסיבה הזו הם סירבו לקבל את הידע שאדוני הרעיף עליהם, ונערכו נגד המשיח ונגד האמת. כך שהתנגדו לאדם שנשלח אליהם כדי להאיר את עיני רוחם. לותר רעד כאשר הביט בעצמו, אדם אחד מול הכוחות האדירים ביותר בעולם. לפעמים הוא פקפק בצדקת דרכו וטעה, האם אלוהים באמת הדריכו לצאת נגד שלטון הכנסייה? הוא כתב, מי אני שצא נגד עוד המלכות של האפיפיור, שמלכי הארץ והתבל כולם רועדים לפניו. איש אינו יכול לדעת את הסבל שעברתי באותן שנתיים ראשונות, ולהיל את תאומות של עצבות ואפילו ייאוש שקעתי לעתים קרובות. אך הוא לא נותר עזוב לנפשו עד שירפו ידיו. כאשר נחזבה תוכלתו, נעזרה בשב אדם, הוא נשא עיניו אל אלוהים לבדו, ולמד כי ביכולתו להסתמך בביטחון גמור על יד הגבורה, הכל יכולה. הוא כתב לאחד מתומכי הרפורמציה, נבצר מאיתנו להגיע להבנת כתבי הקודש בעזרת לימוד, או כוחו של האינטלקט. לפיכך, חובתך הראשונה היא לפתור בתפילה, תור לאדוני שיועיל להעניק לך ברוב חסדו, הבנה נאותה של דברו. אין פרשן אחר של דבר אדוני זולת מחבר דבר אדוני בכבודו בעצמו. וזאת, עליו שהוא בכבודו בעצמו אמר, כל בנייך לימודי אדוני. ישעיה נ"ד 13. אל תקווה להשיג דבר מלימודך ומשכלך, אלא שים יתכחך באלוהים ובהנחיית רוח קודשו. אמן באחד שהפך את העניין הזה למבחן. לפנינו שיעור חשוב שנועד לאנשים המאמינים כי אלוהים קרא להם להציג בפני הזולת את אמיתותיו הקדושות שנועדו להאמינו. אמיתות אלה יעוררו את צינתו של השטן ואת צינתם של חסידיו שאוהבים את הבדותות שהוא מספר להם. בימות עם כוחות האופל יש צורך בדבר כביר יותר מתעצומות הנפש וחוכמת האדם. כאשר אויבי האמת ניסו לבסס את עמדתם בעזרת מנהגים ומסורות, או טענות וסמכות האפיפיור, לותר השיב להם בעזרת כתבי הקודש, ורק בעזרת כתבי הקודש. נבצר מהם להפריך את הטיעונים שהוא העלה. לפיכך, עבדי הדת היבשה והאמונות התפלות תבעו את דמו, כשם שבני עמו של המושיע תבעו את דמו. קני הדת הרומים זעקו, הוא כופר. חטא להתיר לו להישאר בחיים, אפילו שעה נוספת אחת. הובילו הוא מיד אל הגרדום. אך לותר לא נפל קורבן לזעמם. אלוהים ייעד לו מלאכה ומלאכי השמיים נשלחו להגן עליו. אולם, אנשים רבים שקיבלו מלותר את האור היקר, הפכו למושא זעמו של השטן. ולפיכך סבלו ללא חיית עינויים ומוות למען האמת. משנתו של לותר זכתה לתשומת הלב של הוגי דעות רבים באחווי גרמניה. מדרשותיו ומכתביו נגעו קרני אור שעוררו רבבות בני אדם וניקו להן תובנות חשובות. אמונה חיה תפסה את מקומה של הדת היבשה והמתה, שהכנסייה דבקה בה מזה שנים רבות. אנשים איבדו מדי יום את ביטחונם באמונות התפילות של הדת הקתולית. מחסומי הדעות הקדומות התמוטטו. דבר אדוני שלותר ביסס עליו את משנתו וטיעוניו היה כחרב פיפיות שפילחה את לבבות בני האדם. בכל מקום התעוררה תשוקה עזה להתקדמות רוחנית, בכל מקום התעוררו רעה וצמא כה עזים לצדקה, כפי שלא קרה מאות שנים. ידי בני האדם שזמן קורה ביום נשואות אל מטווחים בשר ודם, כהני הדת ופולחנים דתיים, הופנו עתה בחרתה ובאמונה למשיח הצלוב. עניין נרחב זה בבשורת האמת הגביר את פרדיהן של רשויות הכנסייה הקתולית. לותר קיבל זימון לבוא לרומא ולהציג תו הגנה על אשמת כפירה. הזימון מלא את ליבם של רעיו עמה. הם ידעו היטב את הסכנה שערבה לו בעיר המושחתת, שיכורה מדם הקדושים ומעונים של ישוע. הם מחו על נסיעתו לרומא וביקשו ממנו לדרוש להישפט בגרמניה. הסדר זה קיבל בסוף תוקף, ונציג מטעם האפיפיור מונה כדי לשמוע את המקרה. בהוראות שנתן האפיפיור לנציג זה נאמר שלותר כבר הוכרז ככופר. לפיכך הנציג התבקש לחקור אותו ולעצור להיכנע למרות הכנסייה ללא דיחוי. במידה שהנאשם יישאר איתם בדעתו, ונציג הכנסייה לא יצליח לתפוס חזקה נשמתו, הוא הוסמך לציון מחוץ לחוק, בכל רחבי גרמניה, ולחסל לו לקלל ולהכים את כל מקורביו. זאת ועוד, האפיפיור הורה לנציגו להכים כל אדם, גם בקרב נכבדי הכנסייה והמדינה, זולת הקיסר שלא ינצל את ההזדמנות ללכוד את לותר ואת חסידיו ולמסור אותם לידי הנוקמות של רומא, וזאת כדי לעקור את הכפירה הארורה מן השורש. כאן נחשפה הרוח האמיתית של שלטון האפיפיורות. המסמך כולו הם ולו שמץ מקרי האמונה המשיחית או אפילו שמץ של צדק פשוט. לותר היה רחוק מאוד מרומא. לא הייתה לו שום הזדמנות להעביר את אמונותיו ולהגן עליהן. עם זאת, לפני שהמקרה שלו נבדק הוא כבר הוכרז ככופר. ובאותו היום גונה, הוא אשם, נשפט והורשע. את כל אלה עולל מי שנחשב לאב הקדוש, הסמכות העליונה והיחידה של הכנסייה והמדינה. סמכות העליונה שאינה יכולה לצאת לעולם. בעת ההיא, כשלותר כה נזקק לאהדה ולהיצה של חבר אמיתי, שלחה יד ההשגחה את מלנקטון לויטנברג. האיש הצעיר, הצנוע, הביישן וחסר הביטחון, היה בעל שכל ישר, ידע נרחב ורהיטות כובשת, שבשילוב עם אופיו הטהור והטוב זכה להערצה ולהערכה גורפת. כישוריו המצוינים לא נפלו מעדינותו ומנימוסיו. במהרה הוא היה לתלמיד נלהב של הבשורה, לרע הנאמן ביותר ולתומך המוערך ביותר של לותר. עדינותו, זהירותו ודייקנותו השלימו את מרצו ואומץ ליבו של לותר. השניים פעלו יחדיו באחדות דעים, דבר שחיזק את הרפורמציה והיווה מקור של עידוד גדול ללותר. העיר אוגסבורג נקבעה כמקום המשפט של לותר, ומתקן הדת יצא לדרך ברגל. חששות כבדים מילאו את ליבם של רעיו, נשמעו איומים גלויים שלותר ילכד וירצח בדרך. לכן רעיו התחננו אליו שלא יסגן את עצמו. הם אפילו הפצירו בו לעזוב את ויטנברג לזמן מה, למצוא מחסה אצל האנשים שישמחו להגן עליו. אך הוא סירב לעזוב את העמדה שאדוני שם אותו בה. הוא חש חובה לדבוק באמת ולהגן עליה בחירוף נפש, חרף הסערות שהיכו בו. הוא אמר, כמו ירמיהו, איש ריב ואיש מדון אנוכי. ככל שהם הגבירו את איומיהם, כך תגבר שמחתי. הם כבר קראו לגזרים את כבודי ואת שמי הטוב. כל מה שנותר לי הוא גופי הרצוץ. אז שיקחו, הם יקצרו את חיי בכמה שעות, זה הכל. אבל של נשמתי, בהם לא יזכו. מי שהחליט להפיץ את תורת המשיח בעולם, חייב לצפות למוות כל שעה. הבשרות על הגעתו של לותר לאוגסבורג הסבו קורת רוח לנציג האפיפיורות. כופר המציק שעורר תשומת לב העולם כולו נתון עדה בידי רומא. ונציג הכנסייה הנחוש בדעתו שלא להניח לו להימלט. מתקן הדעת לא הצליח להשיג רישיון מעבר. חבריו הייצו בו לבוא לפני נציג הכנסייה ללא רישיון מעבר, ולקחו לעצמם את המשימה להשיג את הרישיון מן הקיסר. נציג הכנסייה התכוון לאלץ את לותר לחזור מתנותיו, ולא הצליח בכך להעבירו לרומא, כדי שיחלוק את אותו גורל שנגזר על לס על ג'רום. לפיכך, הוא עשה כמיטב יכולתו כדי לשכנע את לותר בעזרת סוכניו, לבוא לפניו ללא רישיון מעבר, להפקיד עצמו בידיו ולהיות נתון לחסדיו. מתקן הדעת סירב בתוקף לעשות זאת, הוא לא הופיע בפני נציג הכנסייה, עד שהיה בידו מסמך שאישש את הגנת הקיסר. הקתולים החליטו אותה לנקוב בדרכים נועם בטיפולם בלותר. כך אולי יעלה בידם לחוש את אמונו וליבו. כשנציג הכנסייה שוחח עם לותר, הוא נהג בו בידידות מופלגת. הגם דרש ממנו להיכנע למרות הכנסייה באופן מוחלט, ולקבל על עצמו את כל עמדותיה ללא ויכוח וספקות. הוא לא העריך נכונה את אופיו של האיש שעמו התעמת. מתשובתו, לותר הביע את הערכתו הרבה לכנסייה, את שוקתו למצוא את האמת, את נכונותו להשיב על כל ההתנגדויות למשנתו, אף למסור אותה להכרעתן של מספר אוניברסיטאות מובילות. אך בעת ובעונה אחת הוא מחן דרישתו של הקרדינל, שחזור בו מעמדותיו מבלי שהוכח שהוא טועה. התשובה היחידה שקיבל הייתה, התכחש למשנתך. מתקן הדת הוכיח כי עמדתו נצמחת בידי כתבי הקודש, וכריז בתוקף כי לא יוכל להתכחש לאמת. נציג הכנסייה שלא ידע כיצד ישיב על טענותיו, הפגיז אותו במטר האשמות, תוכחות, לגלוגים ודברי חנופה, מעולים בציטטות מאמרותיהם של אבות הכנסייה ומן המסורת, ולא נתן לו שום הזדמנות להשחיל מילה. כשלותר נוכח לדעת שלא יצא דבר מן הפגישה, הוא ביקש להגיש את תשובתו בכתב. בקשתו נענתה בחיוב, על אף שביעי רצון. הוא כתב לחבר, כך יכול הנאשם להשיג רווח כפול. ראשית, החומר הכתוב עשוי להינתן לבדיקתם ושיפוטם של אנשים אחרים. שנית, יש לך סיכוי טוב יותר לעבור על הפחדים, אולי גם על המצפון של עריץ צעיר ופטפטן, שעלול לנצח אותך בלשונו המתנשאת. במפגש הבא, מתקן הדת הציג את השקפותיו באופן ברור, מדויק, תמציתי ומפורש, ואישש אותם בעזרת ציטטות רבות מכתבי הקודש. לאחר שכתב ההגנה הוכה בקול רם, הוא נמסר לידי הקרדינל אשר השליחו הצידה בבוז, והכריז כי אינו אלא תערובת של דברי הבל וציטטות שאינן שייכות לעניין. לותר משולב כולו התמודד עכשיו עם נציג הכנסייה במגרש שלו. המסורות, הדוקטרינות של הכנסייה, והפריע לחלוטין את הנחותיו. כשנציג הכנסייה ראה שלא ניתן להשיב על נימוקיו של לותר, הוא איבד את שוות רוחו וצעק בזעם, חזור בך או שישלח אותך לרומא כדי להתייצב בפני שופטים שיתבקשו לבחון את המקרה שלך. נחרים אותך, את כל תומכיך ואת כל מי שאי פעם יעודד אותך ותמור בך, אשליך את כולכם מן הכנסייה. ובסוף הוא הכריז בהירות ובכעס, חזור בך או אל תחזור לעולם.
מתקן הדת עזב מיד את המקום בחברת רעיו, ובכך כמו הכריז מפורשות, כי אין לצפות שיחזור בו.
לא הייתה זו התוצאה שהקרדינל החלה. הוא השלה את עצמו שעלה בידו לורה בליבו של לותר, יראת כבוד, ולגרום לו להיכנע למרות הכנסייה. אתה, כשנשאר לבדו בחברת תומכיו, הביט בכל אחד ואחד מהם בצער רב, ובמפח נפש לאורו כישלון הבלתי צפוי של תוכניותיו. אך מה המצב של לותר בפגישה זו לא עלו בתור? לאנשים הרבים שהתאספו הייתה הזדמנות להשוות בין שני הגברים, לשפוט בעצמם איזו רוח התבטא אצל כל אחד מהם, עד כמה טיעוניהם חזקים ונכונים. איזה הבדל אחד? מתקן הדעת הפשוט, יענה והתקיף, ניצב איתם בגבורת אדוני בעודו, חגור באמת. ואילו נציג האפיפיור, נפוח מחשיבות עצמית, יאיר, שתלטן, ופועל ללא מחשבה, לא הסתמך אפילו על טיעון אחד מכתבי הקודש. ועם זאת, הוא זעק בתקיפות, חזור בך, או שתשלח לרומא כדי להיענש. חרף העובדה של לותר, השיג רישיון מעבר, הקתולים זממו לעצור אותו ולקלוא אותו. חבריו טענו כי אין טעם שיעריך את שהותו בעיר, שעליו לשוב ללא דחוי לוויטנברג, ולנקוט זהירות רבה כדי להסתיר את כוונותיו. לפיכך הוא עזב את אוקסבורג לפני עלות השחר, לחוב על גבי סוס ומלווה אך ורק בידי מדריך שצוות אליו בידי שופט שלום. בלב כבד, מתחושות מבשרות רע, הוא עשה דרכו בחשאי וחסות החשיכה, דרך רחובות העיר הדוממים והאפלים. אויבים דרוכים ואכזריים זממו את תולדנו. האם הצליח להימלט מן המלכודות שפרסו למענו? היו אלה רגעים שחרדה עזה ותפילה כנה. הוא הגיע לשער קטן בחומת העיר, השער נפתח, ולותר ומלווה הוא עברו דרכו באין מפריע. כששני הפליטים נמצאו מחוץ לעיר ומחוץ לטווח סכנה, נמלטו במהירות. לפני שלנציג הכנסייה נודע הדבר עזיבתו של לותר, הוא כבר נמצא הרחק מידיהם של רודפיו. השטן ונציגיו הובסו. האיש שהם ביקשו לשלוט בו נמלט מידיהם כמו ציפור שנחלצה ממלכודת. הבשורות המנוסתו של לותר הפתיעו והכיסו מאוד את נציג הכנסייה. הוא ציפה לקבל שבחים וכבוד רב על טיפולו הנבון והתקיף בבן סורר זה של הכנסייה, אך תקוותו נכזבה. הוא נתן דרור לזעמו במכתב ששלח לפרדריק, האלקטור של סקסוניה, בו הוקיע את לותר ודרש מפרדריק לשלוח את מתקן הדת לרומא או לגרשו מסקסוניה. הגנתו טען לותר כנציג הכנסייה או האפיפיור אמורים להראות לו את טעויותיו לאור כתבי הקודש. הוא התחייב לחזור בו בכל ליבו ומאודו ממשנתו, אילו יעלה בידם לסתור את דבר אדוני. הוא הביע הכרת תודה לאלוהים, אשר ראה בו אדם הראוי לסבול למה מטרה כה קדושה. האלקטור, שלא היה בקיא בדוקטרינות של תיקון הדת, התרשם מאוד מן הכנות, העוצמה והבהירות של דברי לותר. עד שמתקן הדת יוכח כמי שדוגל בתורת שקר, החליט פרדריק לצדד בו ולהגן עליו. בתשובה לדרישת נציג הכנסייה כתב, עליך להסתפק בכך שדוקטור מרטין הופיע לפניך בהוגסבורג. לא ציפינו שתנסה לגרום לו לחזור במשנתו בלי שתוכיח לו טעויותיו. איש מן המלומדים במחוז שלנו לא הודיע לנו כי משנתו של מרטין מנוגדת לנצרות או מהווה תורת כפירה. לכן אנו חייבים לסרב לשלוח אותו לרומא או לגרשו ממדינתנו. האלקטור הבחין בהתרופפות המוסר בחברה, למי שיצור במלאכת תיקון כבירה. האמצעים המסובכים והיקרים שנועדו לרסן את הפשיעה ולהניש את הבושים, יהיו מיותרים אם בני האדם יציתו למצוות האל ולצו המצפון המואר. הוא ראה שלותר פעל כדי להשיג את המטרה הזו, ושמר בסרט הליבו על כך שהשפעתו החיובית פעלה כעת בכנסייה.
הוא גם ראה שלותר עשה חיל בעבודתו כפרופסור באוניברסיטה, ושנודע לו השפעה רבה על תלמידיו וחסידיו. שנה אחת בלבד חלפה, מאז שלותר הצמיד את דף ההשגות שלו, 95 התזות על מצודת הכנסייה. ועם זאת, מספר הצליינים שביקרו בכנסייה, בחג כל הקדושים, הלך ופחת מאוד.
הכנסייה הקתולית הפסידה סוגדים, מנחות ותרומות, אך עתה קבוצה אחרת, נערה לוויטנברג, לא היו אלה צליינים שבאו לסגור לשרידים מקודשים, אלא תלמידים שבאו למלא תיכלות הלימוד של העיר. כתביו של לותר עוררו בכל מקום עניין מחודש בכתבי הקודש, ומכל מקום, לא רק מגרמניה, נערו אל האוניברסיטה תלמידים רבים. צעירים שבאו לראשונה בחייהם לוויטנברג, נשאו את ידיהם לשמיים, וברכו את אלוהים על שעזר לאור האמת לזרוח מהעיר הזו, כמו בימי עברו, כשאורו זרח מהר ציון, כדי שיעיר את הארצות הרחוקות ביותר. לותר טרם מבחין בכל הטעויות של הכנסייה הקתולית, אך כאשר ישבה את כתבי הקודש לציוויי ולחוקת האפיפיור ונמלה פליאה, הוא כתב, אני קורא את צווי האפיפיורים, ואיני יודע אם האפיפיור הוא צר המשיח בכבודו ובעצמו, או שמו הוא שליחו. המשיח מתואר בהם באור שגוי ומסולף לחלוטין. בעת הזו לותר היה עדיין חסיד של הכנסייה הקתולית, המחשבה לעזוב את חיקה אפילו לא חלפה במוחו. כתביו ומשנתו שמתקן הדעת הופצו בכל הארצות הנוצריות. עבודותיו הגיעו לשוויץ ולהולנד, עותקים מכתביו עשו דרכם לצרפת ולספרד. באנגליה תורתו התקבלה כדבר החיים. האמת שהפיץ הגיע גם לבלגיה ולאיטליה. רבבות התעוררו מטמטום החושים שהיו שרויים בו, אל השמחה והתקווה שבחיי האמונה. רומא זעמה יותר ויותר בשם התקוותיו של לותר, ומתנגדיו הפנאטיים, אפילו בקרב המרצים באוניברסיטאות הקתוליות, יחיזו כמי שיהרוג את הנזיר המרדן, יחשב חף מפשע. באחד הימים התקרב אל מתקן הדעת אדם זר שהסתיר אקדח תחת מעילו, ודרש לדעת מדוע הוא מסתובב לבדו. לותר השיב, נתון עדי בידי אלוהים, הוא עזרי ומגיני, מה יכול אדם לא עולה לי? כששמע זר את המילים האלה, הוא החביר ונמלט כל עוד נפשו בו, מחברתם של מלאכי השמיים. הכנסייה ברומא הייתה נרושה בדעתה להשמיד את לותר, אך אלוהים מגן עליו. משנתו נשמעה בכל מקום, במנזרים, בבתים, בצריפים, בטירות האצילים, באוניברסיטאות, בארמונות מלאכים. אצילים קמו בכל מקום כדי לתמוך במלאכתו. בשלב הזה לותר, שקרא את עבודותיו של אס, גילה כי גם מתקן הדת מבוהמיה נגל באמיתה הכבירה של צידוק הדין באמצעות אמונה, שהוא עצמו ביקש לרומם וללמד. לותר אמר, כולנו, שאול השליח, אוגסטינוס ואנוכי, היינו חסידיו של אס מבלי שידענו זאת. הוא המשיך, אין לי ספק שאלוהים יעניש את העולם על כך שהאמת בוסרה לו לפני 100 שנה ונשרפה. בפנייה ששלח לותר אל הקיסר מנכבדי גרמניה בשם הרפורמציה בנצרות, הוא כתב בנוגע לאפיפיור, מפלצתי לראות את האיש המכונה נציג המשיח, מפגין הוד והדר של האמר ורע אצליו קיסר.
האם הוד זה נועד לייצג את ישוע, ההני והענב, או את כיפה, הקדוש שפל הרוח?
אפיפיור הוא אדון העולם, אומרים חסידיו. אך המשיח, כשאפיפיור מתאמר לייצגו, אמר, מלכותי איננה מן העולם הזה. האם מלכותו של נציג המשיח מסתערת מעבר לגבולות מלכות אדונו? ולא דברים שהוא כתב לאוניברסיטאות. חוששני שהאוניברסיטאות יהפכו לשערים הרחבים שיובילו אל תאומות הגיהנום. אלא אם כן, הן תקפדנה להעביר את כתבי הקודש ולחות אותם בלבבות צעירינו. אני מייעץ להורים לא לשום את ילדיהם למוסד השכלה, שבו כתבי הקודש אינם מהווים חוקות חיים. כל מוסד השכלה שכתבי הקודש אינם נלמדים בו בשקדנות, חייב להפוך למושחת. פנייה נרגשת זו הופצה במהירות בכל רחבי גרמניה, ונודע להשפעה רבה על העם. האומה כולה סערה, והמונים התלכדו יחדיו תחת נס הרפורמציה. מתנגדיו של לותר שהתשוקה לנקם בערה בעצמותיהם, הגיצו באפיפיור לנקוט נגדו אמצעים החלטיים. ממראה יצא צו שגזר על משנתו גינוי מיידי. מתקן הדת וחסידיו קיבלו 60 יום. אם מקץ 60 יום לא יחזרו בהם, הם יורמו. אז המשבר הנורא של הרפורמציה. במשך מאות שנים, החרם שהכנסייה הקתולית גזרה, הטיל אימה בליבם של מלכים אדירים, הסב צער, צרות וחורבן לממלכות אדירות. העולם הביט באנשים שהורשעו והורחמו בפחד ובאימה. הם נתקו מחבריהם, התייחסו להם כאל פורי חוק שיש לצוד אותם ולהשמידם. לותר לא היה עיוור לסערה שעמדה לפרוץ סביבו, אך הוא עמד איתן, ובטא במשיח שיתמוך בו ויגן עליו. הוא כתב באמונה ובאומץ לב שקדוש מעונה. איני יודע מה עומד לקרות, אף איני רוצה לדעת. תהיה המכה שתנחת עליי אשר תהיה, איני פוחד. אף עליהן לא נשאר ללא רצון אבינו שבשמיים. על אחת כמה וכמה, גדול הוא רצונו לדאוג לנו. למות למען דבר אדוני הוא עניין קל ופעות, שכן הדבר, המשיח, שלבש בשר בעבורנו, אף הוא מת. אם אנו מתים עמו, אף נחיה עמו. וכאשר אנו מתנסים במה שהוא התנסה, בו, לפנינו, נזכה לבוא אליו ולחיות איתו לנצח. כשצו האפיפיור הגיע ללותר, הוא אמר, אני בז לצו הכופר והשקרי הזה ומתנגד לו בתוקף. המשיח בכבודו בעצמו מורשע בו. אני מתעלל בסיכוי לסבול למען הסיבות הטובות ביותר. אני כבר מרגיש חירות רבה יותר שכן עכשיו אני יודע שהאפיפיור הוא צר המשיח, ושכיסו הוא כס הסתם בכבודו בעצמו. החצב שיצא מרומא פעל את פעולתו. כלא, עינויים וחרב היו כלי הנשק שיועדו כדי לקוף משמעת. החלשים ובעלי האמונות התפלות רעדו לפני צו האפיפיור. על אף שלותר זכה לאהדה גורפת, אנשים רבים חשו כי החיים יקרים מדי משל לסכנם למען הרפורמציה. דומה שהכל להעיד על כך שמלאכתו שמתקן הדת עמדה להסתיים, אך לותר המשיך לפעול ללא חטא. רומא הטילה עליו חרם אחרי חרם, העולם התבונן ולא פיקפק לרגע, שיאבד את חייו ויאלץ להיכנע. אך לותר הטיח בכנסייה הקתולית בחזרה בעוצמה אדירה, לגזר הדין המרשיע. הכריז קבל עם ועולם החלטתו נרושה לנטוש אותה לעד. בנוכחות קהל רב, שכלל סטודנטים, רופאים ואזרחים מכל המעמדות, הוא שרף את צו האפיפיור, יחד עם חוקות הכנסייה, ספר הצווים, ספר התשובות של האפיפיור, ומספר כתבים נוספים שיששו את סמכותה של הכנסייה הקתולית. הוא אמר, באמצעות שריפת ספריי, אויבי הצליחו לחבל במטרת האמת ולהשמיד נשמות. מסיבה זו גם אני מחלט ספרייה. מלחמה קשה ניצה זה עתה. עד כה השתעשעתי עם האפיפיור. עכשיו אני פותח במלחמה גלויה. אני מתחיל במלאכה זו בשם אלוהים. תסתיים בלעדיי באמצעות גבורתו. על גינויים מצד אויביו שלעגו לו ולגלגו על נקודת התרופה של מטרתו, הוא ישיב. מי יודע אם אלוהים לא בחר בדווקא כדי לבצע את התיקון ההכרחי הזה. אם הפטפטנים האלה אינם צריכים לפחד שמה וכאשר הם בזים לי, הם בזים לאלוהים בכבודו ובעצמו. הם טוענים שאני עומד לבדי במערכה, אך הם טועים. שכן אדוני איתי.
לדידם, משה היה לבדו ביציאת מצרים. אליהו נותר לבד במלכות אחיו. ירמיהו נותר לבדו בירושלים. יחזקאל ישב לבדו בבבל.
תקשיבי רומא, אלוהים לא בחר מעולם בכהן גדול או באישיות גדולה לשמש כנביא. אדרבה, הוא בחר בבני אדם נחותים ובזויים. הוא אפילו בחר בעמוס, שהיה רועה צאן. בכל דור ודור קדושי אדוני נאצלו להוכיח מלכים, שרים, כהנים, בוגדים וחכמים, תור סיכום חייהם. איני טוען שגם אני נביא, אך אני אומר שעליהם לפחד, דווקא משום שאני לבדי במערכה. בעוד שהכנסייה העריצה מוקפת מכל עבר ברבבות חסידים, בכל המעמדות החברתיים, חמושה בעושר מופלג ובמילים להגניות. כן, אינני עומד לבד. אך אני עומד שלב ורגוע, שכן אני מוקף מכל עבר בדבר אדוני. הכוח הזה, הכוח האדיר ביותר נמצא איתי. לא איתם. זאת חרף מספרם הרב של אויביי, שבו הם מתרברבים. עם זאת, החלטתו של לותר להתנתק מן הכנסייה הקתולית לא נתלה ללא מאבק פנימי קשה ומייסר. בערך בעת ההיא הוא כתב, מיום ליום נעשה קשה יותר ויותר להיפטר מנקיפות המצפון שנקפו בי מילדותי. כה קשה וכואב הדבר, וזאת עליו שכתבי הקודש עומדים לצידי כדי לעזור לי, לאשש את עזות המצח שלי לעמוד לבד מול האפיפיור, ולטעון שהוא צר המשיח. אין לתאר כמה רב הסבל, וכמה גדולים הם מסורי לבבי. פעמים רבות שאלתי את עצמי במרירות את השאלה ששמעתי לעתים קרובות, משפתיהם של הקתולים. האם רק אתה חכם? האם ייתכן שכולם סביבך טועים? אם אחרי הכל אתה שוגה, כשאתה מוליך שולל נשמות רבות, שיובדו לנצח, הלא כן? נלחמתי בעצמי ובשטן עד שהמשיח הפיג את ספקותיי וחיזק את ליבי באמצעות דברו שאינו שוגה לעולם. האפיפיור איים להחרים את לותר אם לא יחזור בו, ועתה היו מתממש. הגיע צו חדש שהכריז על ניתוקו הסופי שמתקן הדף מן הכנסייה הקתולית. הוקיע אותו כארור השמיים. הכליל באותה הרשעה את כל מי שקיבלו או יקבלו את משנתו. המלחמה הגדולה ניצחה במלואה. התנגדות היא מנת חלקם של כל מי שאדוני משתמש בהם כדי להציג אמיתות החלות במיוחד על דורם. האמת שהוצגה בימיו של לותר הייתה בעלת חשיבות מיוחדת לזמנה. בקהילה המשיחית בימינו, מוצגת אמת המתאימה לזמננו. אלוהים שהכל נעשה בהתאם לעצתו ורצונו, שמח למקים את בני האדם בנסיבות שונות, ולטיל עליהם מחויבויות מסוימות, המיועדות לתקופה שבה הם חיים ולתנאי חייהם. אם הם יכירו את האור שניתן להם, תובנות והשקפות רחבות יותר של האמת ייפתחו בפניהם. אך לדאבוננו, לא רבים מחפשים את האמת בימינו. בדיוק כשם שרק מתי מעט חיפשו את האמת בקרב הקתולים שהתנגדו ללותר. גם כיום, כמו בדורות הקודמים, הגישה רווחת היא לקבל מנהגים ומסורות. מצוות אנשים מלומדה, במקום לקבל את דבר אדוני. אלה המציגים את האמת הנכונה לדורינו, אינם אמורים לצפות להתקבל בלעת רב יותר מה שמתקני הדת הקודמים. העימות הגדול בין האמת לשקר, בין המשיח לשטן, אמור להסלים אחרי את הימים, בקץ תולדות העולם הזה. ישוע אמר לתלמידיו, אילו הייתם מן העולם, העולם היה אוהב את שלו. אינכם מן העולם, כי אני בחרתי אתכם מן העולם. משום כך העולם שונא אתכם. זכרו את הדבר שאמרתי לכם. עבד אינו גדול מאדוניו. אם אותי רדפו, גם אתכם ירדפו. אם את דברו שמרו, גם את דברכם ישמרו. יוחנן ט"ו 19:20. מאידך, אדוננו הכריז מפורשות. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם, כי כן עשו אבותיכם לנביאי השקר. לוקס 26. רוח העולם אינה שורה בהרמוניה עם רוח המשיח, בדיוק כפי שהיה בימי קדם. אלה המטיפים את דבר אדוני הצרוף לא התקבלו בידה רבה יותר מכפי שקרה אז.
דרכי ההתנגדות לאמת עשויות להשתנות. השנאה לאמת תהיה אולי פחות גלויה, אך מתוחכמת יותר. אף אותו האנטגוניזם עדיין קיים, והתגלה אף באחרית הימים.